גלית חוגי, אלי בן דוד,
תוכנית הבוקר,
חבר בחדר, בוקר,
בוקר
טוב,
טוב.
יום
וואי,
כלשהו
וואי.
שני, באופן מפתיע, היי חשוונה, אנחנו במר חשוון,
מר חשוון, מדאם טוסו,
לא טוסו,
מדאם אלול,
נכון, אנחנו גם לה נגיד בוקר טוב, אלי בן דוד, פה ממש לידי, לא בשום מקום אחר.
שולחים לי שליחים, איפה אתה? בוא נעשה בדיקה, אתה בפריז, אתה באילת, איפה אתה?
אז זהו, היית באילת, בוא קצת נדבר על עצמנו, כי תכף אנחנו נדבר על העולם, אבל אתה היית באילת, והיה לך ענייני בר מצווה שלא הספקנו לדבר עליהם, למרות שאמרת,
כן, היה נורא מרגש. הבן שלי...
ממה התרגשת?
תשמעי, הבן עולה לתורה.
הרב יעניב.
הרב יעניב, תקשיבי, זה סיפור.
זה הוא לימד את הבן שלו.
קצת אתמול, הרב יעניב. זה יעניב. זה לא, אפילו זה לא הרב יעניב, זה יעניב. יעניב!
תקשיבי, היה לי קטע. בטון הזה יש את הכל.
תקשיבי.
כן.
אני, אמרו לי, תשמע, יש איזה רב צעיר מלמד, כאילו מדריך...
בנים לתורה, לעלות לתורה.
טוב, סימסתי לו, נעימות, אני גר בפריז, תשלח לי הקלטה, הוא שולח, תבואו לאילת, ניפגש, יופי, כזה. טוב, מגיעים אליו הביתה, אני מסתכל עליו, הוא מוכר לי, אומר לי, אלי! אלי! מחבק אותי עכשיו, זה חיבוק שאתה אומר, אוי ואבוי, זה חיבוק שעברנו דברים ביחד.
אוי, ואני לא זוכר.
ואני לא יודע מי זה האיש. ואז פתאום אני הולכות עליו, יניב! כי ידעתי שהוא הרב יניב. יניב! בוא נרדף לו אחרי חתולות, מה נהיה ממך?
התדרדרת לרבנות.
לאן הלכת? מה קרה? התחלנו להתחבק. הייתי בכיתה.
איזה יופי, תראו איפה כל אחד מכם.
עכשיו, כל פעם שהוא עושה זום עם הילדים...
גם שאר הילדים...
הגדול והקטן.
מה, לשניהם סידרתם בר מצווה ביחד?
לא!
מה, כמה מרוקו אתה יכול להיות?
לא, בהתחלה התחיל היה יניב לפני 3 שנים.
אנחנו כבר... כן.
אז הם מספר להם, הם לא יודעים תורה, ואומר להם, תגישו, אבא שלכם, היה פושטק, שמע, יום אחד, כל היום, וואו.
אבל הילד ידע לעלות לתורה.
מה זה, אתה הפתיע את כולנו חמודי, כי הייתי באחרונה עסוק עם אבא שלי, עם כל העניינים והריצות.
שר לפי השיר, השירה.
אמרתי, לא, לא עקבתי, לא ישבתי איתו, לא. מה זה היה מעולה?
באמת?
פגז.
מה, ולא הסתלבטת עליו שמה, מה, אתה שר ככה, כאלה דברים?
לא, הוא היה כזה מתוק, כולם כזה נורא מאוד התרגשו ממנו.
ירית עליו טופי לתוך הפנים,
כולם קיבלו את הטופי, כולנו קיבלנו את הטופי.
הילד פוצץ?
פוצץ, פצוץ, פוצץ.
יופי.
קרה יפה, בבית כנסת שאני עשיתי בו.
כן, בית כנסת מתחת לבית קראת לזה.
יש משהו עצוב טיפה, לא עצוב. השכונה הולכת ומתיישנת. מן הסתם, אנשים שהיו שם הולכים וזה, וגם באילת יש את העיר החדשה, שחמון. כאילו, יש איזה אזור בעיר שכל ותיקי העיר עוברים לשם. זה כאילו בתים יותר, שכונות חדשות.
כן.
כי יש איפה לבנות שם. יש פשוט מוריד אר ובונה שכונה.
לא, אין בעיה את מקום באילת.
אין בעיה. ופתאום הבית כנסת הולך ונהיה דל. אז שאלתי, תגיד, בוא נשבת פעם, היה פה מפורק בתור ילד. הייתי יורד הרבה מתחת לבית. אמר לי, כולם עזבו, מתו, ואף אחד לא... 40 אנשים.
סיפור כיף.
נורא מצחיק.
נורא מצחיק.
והם רבים ביניהם.
כולם מתו. אוי, זה היה מצחיק.
הם גם רבים ביניהם שם בבית כנסת. עכשיו, מה, ויקרא? רבים ביניהם.
איזה יופי.
איזה כיף זה, זה נהדר.
אבל, אז הבית כנסת הולך ומזדקן שם, אתה רוצה להקים מחדש את ה...
לא, זה נורא יפה, הוא שומר על ה... פשוט שאתה קטן, הוא נראה לך גדול. פתאום נראה לי כנסת קטן. כמו שהוא, אבא שלי התבדח, סיפר לילדים שלי, סיפור, אומר להם, אתם יודעים למה, שהם רבו.
כן.
תקרא, רבים. אז אבא שלי בא לילדים, אמר להם, אתם יודעים למה הכיסאות פה מחוברות לרצפה, כדי שהם לא יזרקו את אבא אחד אנשים. בדיחת אבא מצחיקה.
כיף, כיף.
אז היה נחמד.
הבנתי.
כן.
ויהיה בר מצווה ויהיה כל הדבר הזה?
היה, היה, עשינו. לא, אני לוקח אותם לטיול NBA, הם רוצים.
הם רוצים.
הקטן רוצה NBA, אז הגדול אמר, אתה לא רוצה אלמנט. לא, בחיי, אמרתי לו, מה אתה רוצה?
מה אתה רוצה? איזה כדורגל אתה רוצה?
לא.
כדורסל? אתה רוצה כדורגל כדורסל?
תקשיבי, הוא חולה כדורסל בקטע...
כן, לא, זה פשוט מצחיק, שאתה יצא, שאתה לטיול בר מצווה, לוקח למשהו שאתה... תשמע, אני אתן לך דוגמה, עומר סימפסון, הוא פעם קנה למרג' ליום הולדת כדור באולינג.
מצחיק.
שגם כתוב עליו, עומר. אז אני רק אומרת שאם אתה לוקח לטיול בר מצווה... כן, אם אתה לוקח לטיול בר מצווה ל-NBA, כן יש לי חשד כלשהו שזה כאילו יסתדר באופן מפתיע עם מה שהאבא מעוניין.
דווקא, אז אני מנסה לשכנע אותם. גם ככה אנחנו נוסעים. NBA אני יכול גם, תיקח אותך אחר כך, באמת, יש לי איזה עניין, אני, יש לי חבר של חברה של טיול ספורט, אני נעשה שטאפ, הכל בסדר.
נעשה שטאפ.
לא, עידו גור, יש לו חברה...
הנה, כבר נתחיל את השטאפ.
יפה. עכשיו, אמרתי להם, תשמעו, בוא ניסע עכשיו ליפן.
מה קשור יפן?
אמרו לי, למה? יש לנו זימום על יפן. אז אלינור קפצה, מה פתאום? גם אני ועמליה ליפן, לא, קבענו ש... נוסעים כל... טוב. אז בוא ניסע לתאילנד, תשמעו, קר. בניו יורק עכשיו, בדצמבר. אני מנסה למשוך אותם, לא, וייטנאם, בואו חופ... לא, 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 ניו יורק, ניו יורק.
טיול בר מצווה לווייטנאם?
למה לא, מה?
כי לא יודעת, נשמע לי שהיה...
למה, נוי, זה, הולכים לחופים, עיר תוססת, מגניבה.
עיר תוססת, מה יש? לא יודעת, זה לא נשמע
כאילו לצאת מאירופה, כי היינו עכשיו באפריקה. עכשיו מותר לטייל, גם נורא בא לי לנסוע לטיול באמת... שיורד לי כזה עול מעליי, בא לי נורא לנסוע.
אז זה לא יהיה אירוע בר מצווה? כאילו הילדים לא יחוו שום דבר עם וסט בצבע חציל?
מה פתאום? מה אנחנו תקופת... עשינו אצל אחותי בבריכות, החיות שלי יש להם בתים בריכות, עשינו צהריים פה, ערב פה, על האש.
אבל לא יהיה אירוע כאילו של בר מצווה.
וזהו.
תודה שבאתם ואותי כיבדתם.
אה, עושים את זה עדיין? יש כזה עדיין?
אירועי בר מצווה, כן.
באמת? זה לא משהו של פעם? שעשו פעם?
תגיד, מאיפה אתה? מה זה של פעם? החיות שלך לא עשו בר מצווה?
לא, עשינו כזה משפחתי או איזה משהו.
כי אתם אנשים שלא רואים מעוניינים לחגוג.
ואז תשים לאנשהו. למה? אחלה חגיגה. אבל נגיד, בן הבחור שלי שכרנו יחתה, הבאנו את המשפחה, הפלגנו, קפצנו למים על האש.
עשינו לכולם בחילות, והחזרנו אותם.
כולם הקיעו, אכלו, הקיעו, אכלו, הקיעו. שבת שלום.
מה זה? טיטניק.
כולם חזרו. היה איזה שעתיים שמישהו נאבד, אבל בסדר.
מה נמצא אחר כך? צף. אבל היה כיף, היה נחמד, היה יופי.
מה, עדיין עושים אירועים כזה?
כן, תשמע, העולם לא כזה השתנה. הוא כן קצת משתנה, אבל הוא לא כזה השתנה.
אני צריך לבדוק.
אתה חושב, מה, אתה חושב
שכאילו מאיך... אין לי חברים שעושים לילדים שלהם בר מצוות אירוע. אירוע כזה, של מוראי וכמותיי.
אדוני, העולם לא כל כך צעדנו לעתיד, אבל אתה יודע באיזה תחום כן צעדנו לעתיד, אני לא יודעת בעצם אם לקרוא לזה עתיד. אתה יודע שסגרו את כל תחנות ה-MTV?
מה זה אומר?
מה זה אומר?
לא, למה זה קרה?
למה זה קרה? זה קרה, כאילו, איך זה החזיק עד עכשיו? אתה לא שואל?
אף אחד לא צופה בזה?
כנראה שטלוויזיה ליניארית, כאילו כשאפשר לראות קליפים ביוטיוב ולשמוע מוזיקה בספוטיפיי ובאפל מיוזיק וזה.
אבל הם לא עשו איזה שדרוג לעצמם.
זה היה כבר שנים ארוכות רק של מספרות כזה, נכון? שיש שם טבעי בזה וזה נמוג.
יו, העולם משתנה.
אני מעניין, כלומר, אני באמת תוהה איך הם החזיקו עד עכשיו את ה...
זה כמו רופאים, את יודעת? יש לי תחושה...
MTV?
לא, רגע, אני רוצה להגיד, זה כמו, יש לי תחושה... שאנחנו עוד כמה שנים נלך למחשב, נגיד סתם, יש חברה שאתמול הולכה לרופא עיניים, נסתכל לרופא עיניים, ה-AI הוציא מה יש לנו, נלך, ניקח, הוא יוציא מרשם, נלך, ניקח, למה ללכת לרופא? זה כאילו נראה לי לא סביר. לא סביר.
לא היה סיפור כזה על נוכלת כזאת שהמציאה את המכונה עם הדם, שמהטיפת דם שלך אפשר...
תקשיבי, נראה לי זה מה שיהיה. זה מה שיהיה.
לא, תשמע, זה שמתקדמים, זה לא אומר שאנחנו הולכים לעולם של מכונות, מכונות, מכונות.
לא, אבל זה כאילו עולם של פחות טעויות.
פשוט סגרו את MTV, זה הכל. זה כל מה שקרה. אבל כש-MTV נפתח באירופה, אולי לא יודעת אם אתה זוכר את זה, אתה זוכר מה השיר שפתח את MTV? אתה זוכר ש-MTV הגיע הנה?
לא. השיר הזה עכשיו, מה שאת אומרת לי, זה השיר הראשון?
שפתח את MTV אירופה, שנסגרה, בית תקופה, היית בסדר.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר חזרנו, ועכשיו לפינה האהובה, אלי בן דוד מסביר לי את החדשות, או כמו שאומרים, מסגביר לי את החדשות, מה הסיפור עם ההקלטות של בחירי ש"ס, החרדים, הם מדברים נגד ביבי, גם הבן של הרב עובדיה,
אנחנו בשנת בחירות מן הסתם, בדיוק, אנחנו בשנת בחירות מן הסתם, כל ההקלטות האלה שיוצאות, אני לא בטוח עד כמה הקליטו אותם, או שהם הקליטו את עצמם, לא משנה.
היה פגישה של מועצת ש"ס. שזה המקום שלבנות אסור להיכנס אם אתם תוהים מה הוא.
והם יושבים שם ומתבטאים בצורה חריפה נגד נוסח החוק המוצע עכשיו.
מה החוק שמוצע עכשיו? יש עכשיו חוק שמוצע?
אני אפילו אתייחס אליו, יושב בועז ביסמוט, הבובה בועז ביסמוט. והוא, מה שכל עניינו זה למשוך זמן.
יש לו כבר ניסוח? חשבתי שהוא עדיין...
הוא ניסח עם עצמו, זה לא עבר את היועצת, זה כן, זה כלום. עזבי, זה סתם, זה מריחת זמן, אנחנו כולנו מבינים שאיפו את אדלשטיין, כי אדלשטיין חתר לפשרה או לאיזו חוק, ושלא, הוא ממש חתר לחתוך, לכאן או לכאן. איפו אותו, הביאו בועז ביסמוט, הוא אמר לו, תשמע, תמשוך, עד שאני אחליט שיוצאים לבחירות, זה מה שביבי אומר לו, תמשוך, תמשוך, תמשוך. עכשיו, החרדים, המפלגות החרדיות, 19, לא פריירים. הם מבינים משהו שכולנו מבינים. מה הם מבינים? הם מבינים שלא יעבור חוק השתמטות, או חוק גיוס, כמו שהם קוראים לו. זה לא יעבור, גלית. זה לא
לכאן
יעבור.
לכאן או לכאן או לכאן, לא תהיה החלטה.
לא יהיה חוק כזה.
אז הם גם כמו אדלשטיין רוצים החלטה.
הם רוצים, הם אומרים את זה מהיום הראשון, הם חתמו את זה בהסכמים קואליציוניים. אתה פותר מה שנקרא היסטורית את הדבר הזה שנקרא גיוס בני ישיבות, אתה עושה לנו חוק שפותר אותם. בני ישיבות לישיבות, כל השאר לצבא. ביבי אמר להם
לא
בסדר.
לא כל השאר, אבל כן.
לא משנה. מי שצריך. ביבי אמר להם בסדר, חותמים הסכם קואליציוני, ומאז 3 שנים אנחנו בממשלה הזאת. כן. 3 שנים הוא מורח במלחמה, ולא עכשיו, וכן עכשיו. רגע, ואיראן, את זוכרת שהיית איראן, הוא סיפר לגולדקנופ, תקשיב, הוא הולך להיות עניין, תחכו. יופי, הנה זה שוב חוזר. והם אומרים מה שכולנו יודעים. הם אומרים, ביבי ימשוך את זה. וימשוך את זה, וימשוך את זה, עד כמה שיותר קרוב לבחירות, שזה יהיה טרי, כי ביבי מבין שהזיכרון של הציבור הוא קצר, ואז הוא יגיד לחרדים ככה, הוא יגיד להם...
זה מה שאומרים בשס, בהקלטות.
זה מה שאומרים בשס, וזה ברור, אומרים להם, ברגע האחרון הוא יגיד, אני לא נתתי לחרדים מה שהם רצו, הם ניסו לסחוט אותי, אבל מה פתאום? מה פתאום שאני אעביר חוק כזה? אני אתמוך בחוק השתמטות?
אבל הנה, הוא באמת לא העביר חוק כזה.
לא, את, זה מה שהוא יגיד.
אבל זה באמת הוא לא העביר חוק כזה.
כן, אבל למה הוא לא העביר חוק שהם מתגייסים? שהאחים שלהם שנתיים בתוך מלחמה.
הוא לא העביר חוק כזה כי הוא מושך זמן, לא בגלל...
כן, לא כי... והוא יגיד, אני לא נכנס... ניסיתי ללכת לפשרה. באתי פניי לפשרה לאחינו, בלה בלה בלה, והוא יציג אחדות.
וגם בשס יודעים את זה. כמובן שיתפלו לדברים האלה, כמו הם אומרים שם, איזה עיוורת, לא יודעת, היה עוד איזה משהו. אני לא מתרגשת, אגב, מהדימויים האלה, שבחילוניות מאוד אוהבים להיבהל מזה, שהם מדברים כמו מפעם, ככה מדברים שם, זה ממש דימויים לירים.
יש עוד עניין חשוב עכשיו, חקיקה הכי משמעותית, לפיצול תפקיד היועמ"שית. הווה אומר, ייקחו את התובע ואת הייעוץ המשפטי, אותה ישאירו בייעוץ, ואת את התובע, כן. את התובע, התובע הראשי,
כן, כן.
ימנו מקורב, ואז המקורב יגיד, רגע, 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 אני רוצה לבחון שוב את משפטי
כן,
נתניהו.
כן, אנחנו אגב ראינו שהמינוי מקורבים האלה...
תנו לי בבקשה לבדוק את מינוי, את המשפט הזה.
ראינו
לא
שגם, אני
במשפט.
רק רוצה להגיד אם מישהו רוצה בכל זאת להיחס במשהו אופטימי, שהרבה פעמים ראינו שמינוי מקורבים לא משיג את התוצאה המבוקשת, כולל במבקר המדינה.
לא, לא, אבל זה לא יעבור החוק הזה.
כולל ביועץ המשפטי הקודם, שכולנו זוכרים איך הוא סיים ואיך הוא מונה.
כן. תראי,
תכף, אנחנו מדהים. נדבר יותר מאוחר עם תמר אלמוג וגם נדבר על הפיצול הזה. אבל אני רוצה לחזור רגע לשס
כן.
ולהחלטה שלהם. אז אתה אומר שכל הדבר הזה הולך לקדם בחירות. הם תראי, הולכים להפיל את הממשלה.
כולנו מבינים שאנחנו בשנת בחירות. הם יצטרכו גם הם לבוא להגיד, סליחה, הרי הציבור שלהם אומר, בוא נעתם 3 שנים, יושבים בממשלה, שבסוף הממשלה הזאת שלכם, של הימין, עוצרים אותנו, ויש עלינו הגבלות, ואין מימון מעונות, ולא טיפלתם ביועמ"שית, ובביבי, אז הם צריכים לבוא לציבור שלהם, להגיד, חבר'ה, אנחנו יוצאים, הם יוצאים. אז יש פה עניין עכשיו.
דבר אחד בעניין הזה, כאילו, אני מבינה, אלה הולכים להילחם, ואלה להתפלל. פשוט גם עם החוק הזה, ובטח השנתיים האחרונות, יכול להיות שהם מתפללים לא מספיק טוב.
יכול להיות ש...
כאילו, תשמע, הייתה דת אחרת...
לא, יש מצב שמי שמתפללים אליו עשו כרגע בבניינים אחרים.
לא, גם הייתה דת אחרת שכן התפללו, ועבד להם...
עבד להם יותר טוב.
אולי שינסו על שטיח. אותו דבר מה שאתם עושים...
אופה, שטיח.
בואו ננסה את זה. כאילו, יש לי גם סי על התפיל... אני גם רוצה, כאילו, לא יודע, יכול להיות לי סי על זה?
אני אגיד לך משהו. כל מה שהם עושים פה חרדים...
לא מבינה, הם לא נכנסים בישיבות הסדר, אפילו מבחינת יח"צ.
תראי,
אלה
אגב, יש...
מקבלים לשרת חצי, וזוכים למחיאות כפיים, מה זה, פלאפל חינם בלי חנויות פלאפל. זה הם עוברים ברחוב, אנשים זורקים עליהם פלאפל, משרתים חצי מהזמן.
אבל אני רוצה להגיד משהו על... זה לא מדויק חצי מהזמן, גלית, אני רוצה להגיד על זה משהו. שניונת, אני מסכים איתך, הם צריכים, כל הישיבות הסדר גם שם, והבנות אולפן... צריך לדבר על זה,
שירות לאומי, אומרים.
יחד עם זאת, צריך לזכור שבני הציונות הדתית, לרוב, כן. אוקיי? שהולכים לישיבות הסדר, הם עושים מילואים כל החיים, והם שותפים, מה שנקרא, על מלא...
באמת מחיות כפיים סוערות? לא, לא, רגע, רגע. תכף תגיד לי שהם גם משלמים מיסים, ועושים את כל הדברים שאני עושה.
הם נפצעים ונהרגים, והולכים בפרונט...
לא, 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 אל תלך לשם, אבל נפצעים ונהרגים.
אני לא אומר שאת חלילה זיזלת בזה. חס וחלילה וחס, אנחנו לא מזלזלים בזה. אני רק אומר שהם נושאים בנטל מאוד 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 גדול, הם חלק בלתי נפרד. תת לבנט עכשיו יש...
כן, אבל כמה ציפיות נמוכות יש לך מהמגזר הזה? אתה יודע מה זה מזכיר לי?
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
בקבוצות של הגן של ההורים, אז יש לפעמים אמא עושה את הדבר הכי פשוט, וכולם כותבות לה, אלופה, מדהים, אלופה, נפל לך כתר. עכשיו, מה היא עשתה? אמרה, נביא ביום שישי גם תפוח.
לא, אז אני רוצה להגיד משהו. הם נוסעים בנטל, והם בפרונט...
גם אני נוסעת בנטל.
הם בפרונט חזק מאוד.
אני גם...
הרבה פצועים אצלם, הרבה הרוגים, הרבה...
אני לא מודדת לפי פצועים והרוגים, אני מתנצלת.
אני לא מודד, אני רק אומר שהם שם, מה שנקרא אולין. עכשיו, את צודקת שצריך לבוא להגיד, רגע, רגע, מה זה ההסדר הזה שהגעתם אליו? תראי, לבנט עכשיו, יש רעיון יפה.
נו, מה?
בחיי, בנט אומר, אחי החרדים, יממה, שמעתי אותו אומר את זה, 24 שעות יממה.
נו.
אתם...
עד כאן מסכימים.
עד כאן מסכימים. הסכמנו? מה פתאום? יש 17! רגע, אבל חודש הסכימו.
שעון חורף, שעון קיץ. שבת זה 25 שעות.
וואי, איזה מצחיק זה.
שבת זה 25 שעות משום מה.
24 שעות ביממה. הוא אומר, תקשיבו, אנחנו צריכים היום הרבה מאוד חיילים, ממש אלפי חיילים שהגנו על בקעת הירדן. כי אם עכשיו יתניעו טויוטות שם, אי שם, בעיראק, יחצו את ארדן, יגיעו...
עיראק איך הגעת?
יש סברה שיש הרבה חבר'ה עם טויוטות בעיראק. מה זה לחצות את ארדן? זה 3 שעות.
אני לא יודעת, אני לא חציתי איתה.
לא משנה. אנחנו צריכים חיילים.
יבואו אליי מעיראק עם טויוטה?
תקשיבי, למה לא?
נשמע, לא, נשמע כמו בחלום בלהות של אבא שלי. וויטקוף.
וויטקוף.
אתם אומרים כאן, וויטקוף העיראקי מגיע.
עכשיו הוא אומר 24 שעות, ביממה. הוא אומר, חבר'ה, אחי החרדים, נקים לכם ישיבות על הגבול.
אוי, זו זו.
רגע, תקשיבי, תקשיבי.
נו, כן, אני איתך, אני איתך, אני איתך, לא, אני עדיין...
8 שעות תלמדו.
באים אליי...
8 שעות תלמדו, אתם רוצים ללמוד, תלמדו 8 שעות. 8 שעות תשמרו.
כן.
8 שעות תשנו.
הוא סידר להם לוז?
לא, אבל it makes sense. זה בסט. עד 77 השסניקים היו בצבא.
ב-77 לא היה שס?
עד 77.
אבל ב-77 לא היה ארגון. לא משנה, הם היו עדיין, הם לא הבחינו בזה שהם בעצמם.
אבל אותם אנשים שדקה אחרי, לא, לפני כן. הוא אומר להם, חבר'ה, נבוא לקראתכם, יהיה בסיס, ליד זה יהיה איזה, לפלוגה הזאת תהיה איזה ישיבה, נבוא לקראתכם, תיכנסו, תלמדו 8 שעות, אחר כך תשמרו ותשנו. מה הבעיה?
אני כמובן נגד הרעיון הזה, כן?
למה? תסביר לי למה.
כי מי הולכת לשלם את המחיר של הרעיון הזה בכל גבול בקעת הירדן? אם היא תעבור, תקבל תפוז לראש?
לא, חס וחלילה. כל לא, רגע, 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 רגע.
אני, יש לי פתרון גלית, יותר
גלית,
טוב.
גלית, את יודעת משהו? אני רוצה להגיד משהו
אני
עכשיו.
אני רוצה לפתור
אני
ככה.
אני לא רוצה שנשים, אני אין, כן? דבר, אין חיה כזאת, והם יצטרכו, ואם לא, שלא, יהיה טקס, יהיה חיילת מחיל חינוך או whatever שתשאיר, ואם לא, שלא יבואו. באמת, אל תבואו.
אבל זה לא הולך ככה.
אל תבואו לכל...
נכון, אני גם חושבת ככה.
אל תבואו, אופו.
יש לי רעיון יותר טוב לכם, יתגייסו.
בבקשה.
פשוט יהיו בסיסים בבקעת הירדן, והם יתגייסו אליהם.
תראי, זה אני ואת, 70 ומשהו שנה, או מאז 77, זה לא קורה. עכשיו, אם אנחנו באמת רוצים להציע להם פתרון, מה שנקרא, אני אומר, רגע, זה במדרגות, מדורג. אם הרעיון הזה יעבוד, יאללה, בסדר, לאט לאט תיכנסו, יראו שהשד לא כזה נורא, יראו שחס וחלילה לראות חיילת, אוי ואבוי, זה לא כזה נורא. בואו תיכנסו, אתם לא רוצים? אין זכויות. הוא בא ואומר, יאללה, פשרה, אני מבין, קשה לכם. בואו בעשור הקרוב, תבואו, יהיה לכם מקומות ש... בסדר, אפשר להבין את זה. זה בסדר. את יודעת מה, יש חיילים עם כל מיני מוגבלויות, לא שאני הופך את החרדים למוגבלים, אבל באים לקראתם, יאללה, נבוא לקראתכם. אבל בואו, תראי כמה זה פשוט, 8 שעות תשנו, 8 שעות תלמדו, 8 שעות, הלכו תעשו שמירות.
זה כנראה לא ככה פשוט, וכנראה...
לא, הוא ממש הציג תוכנית הזה.
התוכנית הזאת, אני מניחה שהיא גם מגובה באנשי דת סמכויות.
כן, הוא ממש ישב עם קונסוליום של אנשים, ובדק את הצרכים, וזה, פתאום זה, תראי, אם רוצים, באמת גלית, אם הם רוצים לבוא להגיד, אחינו החילוניים, או אחינו ה-whatever, אחינו, מתגייסים, עברו שנתיים קשות, נפצעו, עבדו עסקים, מת, אנחנו מצטרפים, קודם כל מצטרפים, עכשיו בואו נראה איך עושים את זה. הם לא עושים את זה. מה הם עושים? ביזה. יושבים ובוזזים. יושב ההוא גולדנוף עם הצעיפים שלו בכל צעיף במאות... למי רע פה, הוא אומר. תגיד, אח שלי.
כן, זה מאוד קל להגיד למי רע פה כשאתה איש עם כל כך הרבה נדלן.
כן.
אגב, במגזר שבו יש לו בעיית נדלן.
מאיפה? כל... אני באמת שואל,
לא שאיני צרה עליו. ראיתי שאתמול בבני ברק, אגב...
איני לא צרה עליו, איני לא צרה על אנשים שעשו כסף, להפך, סחטן עליכם. אבל הוא איש ציבור, הגולדנוף. אני באמת רוצה לדעת, הוא, מאיפה?
לא יודעת, כנראה היה נדלן, נפח אותו לעוד נדלן.
אבל מאיפה יש? אתה כאילו, אתה בעמותות, אתה בצדק, מה? הוא קשור לרשת חינוך.
אין לי מושג מאיפה זה, אם זה מהבית או מזה, או שהוא עשה או שהוא לא עשה. אבל אני כן יכולה לומר, שבמגזר כל כך כל כך עני, כשיש אנשים מאוד מאוד עשירים, זה כן עושה כזה.
זה כמו שברקת עכשיו קנה, אוטו במרצדס ב-2 מיליון שקל.
וואלה.
עכשיו...
שר הכלכלה? מה הוא עכשיו?
ברקת עשה כסף בחייו, זכותו לקנות מה שהוא רוצה.
גם פעם תרם סכום...
אגב, אני בטוח שהוא תורם, עשו כסף, תרמו, יש לו מניות בפיתוח חלק מסוים בכלכלה הישראלית, הכל בסדר, זכותו. אגב, נאמר לי זכותו, הוא לא לוקח משכורת, לוקח שקל משכורת בשנה.
כן, יש לו משהו.
עד פה סבבה. הוא לא מבין כמה ניתוק זה לקנות בימים אלו, שעסקים פה קורסים, אנשים פה לקנות אוטו.
אתה מדבר ברמת הטיימינג, ותגיד...
לא, ברמת הנראות. אתה שר במדינת ישראל. איפה הנראות שלך? איפה הצניעות?
כן, הנראות זה קשור לטיימינג.
אל תקנה אוטו כזה מנקר עיניים, כי התקופה היא קשה. תקנה משהו פחות, ותגיד, אני בתוך עמי אני חי.
תגיד רגע, ואם כבר מדברים על טיימינג, מה דעתך על הטיימינג של בני גנץ?
מה איתו? מה קרה?
לא יודעת, הולך כל הזמן עם קובעים, יש לך רעיון, למה?
הוא השתיל שיער, דיברו על זה.
זה מצחיק.
אח שלי, טיימינג. איפה אתה, אבא?
עכשיו גם אני אלך עם קובעים, אף אחד לא ישאל למה. פתאום אני הולך עם קובעים מצחיות למקומות.
משהו, מי מייעץ לו? אני רוצה לדבר עם מי שמייעץ לו.
אני לא יודעת מה לענות לך.
מי מייעץ לבחור הזה?
שפל, כפתור שפל. זה הכל שם בכזאת אקראיות, משהו נהדר. טוב, בוא נרגע עם שיר שכתבת, אלי, רוצה?
אני כתבתי, בבקשה, הפתעה. תהני מהשיר הזה.
אני יודע, זה שיר טוב.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות באוניברסיטת בן גוריון.
בוקר טוב,
דוקטור.
אהלן, בוקר טוב.
דוקטור יערי, תראי, אנחנו...
מיכל.
הייתה פה מאוד מאוד אווירה בימים האחרונים, שכולנו מאוד מתנסים על סמוטריץ, שהוא אמר על הסעודים, גמלים, הגמלים. רק אני אומרת שהידיעות של סמוטריץ על סעודיה הן מאוד דומות לידיעות הכלליות של הציבור בישראל על סעודיה, ואני חושבת שאנחנו צריכים להתנסה עליו קצת פחות, ולכן התקשרנו אלייך כדי לשמוע קצת על המדינה הזאת ש... אוקיי, לא רוכבים בעל גמלים, אבל מה כן עושים שם?
אז... קודם כל כן רוכבים בעל גמלים, זו גאווה גדולה.
אז זה מה שרציתי לדעת, מה...
אז זה בדיוק העניין של בורות. הגמל הוא סמל החשוב ביותר בתרבות הנוודית הבדואית. בעצם הגמל... מסמל חוסן והישרדות, זאת אחת החיות הבודדות בטבע, אם לא היחידה, שיודעת לעמוד בתנאי קיצון בולטים, או בקור מאוד מאוד מאוד, כן, בטמפרטורות כן. מאוד מאוד נמוכות, במדבר במיוחד, או בחום, תחשבי, הם חיים במדבר, זאת אומרת, זאת
לא, אני מבינה, המציאות. אבל הדבר הזה הוא עדיין קורה, או שזה מין סמל
כן,
כזה?
כן, יש אוכלוסייה בדואית בכל המזרח התיכון, גם בתוך סעודיה,
יש שם הרבה בדואים?
לא, זה לא. כל התרבות הסעודית היא תרבות בדואית שבטית, אבל האנשים, מספר האנשים שחיים ממש במדבר, המספר האנשים הזה הולך ופוחת, כי התנאים הם באמת מאוד 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 קשים. היום לחיות במזרח התיכון בלי מזגן, זאת מציאות, את יודעת, שגוזרת עליי חיים בלתי אפשריים.
ברור,
נכון. בטח בטמפרטורות של הקיץ, שבמפרץ אני יכולת להגיע גם ל-50 מעלות.
אז איך כן נראים? אז איך כן נראים חיים בסעודיה? זאת אומרת...
בוא נדבר על הפלא הסעודי, כי זה באמת סוג של פלא. זאת מדינה מומצאת. היא לא מדינה שיש לה היסטוריה כמו של איראן או של מצרים עם הפרונים. זאת מדינה שהיא די תוצר של אירועים שקרו במזרח התיכון, וחגב זאת מדינה יחידה שלא עברה כיבוש, היא לא עברה אימפריאליזם או קולוניאליזם, הבריטים לא שלטו בה. עכשיו יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. היתרונות הגדולים זה שהיא יכלה לשמור על התרבות שלה, על הצביון שלה. החיסרון זה שהטכנולוגיה, בדיוק, הטכנולוגיה והמערביזציה בצד החיובי שלה לא הגיעו לשם, אבל הסעודים ידעו להתגבר על זה יפה מאוד. מה שעוד מאפיין את המדינה הזאת זה שמאז יום קיומה ועד היום יש שם בעצם משפחה אחת שלטת, אבל המשפחה הזאת מונה עשרות אלפי נסיכים, כי מלך סעודיה, מי שייסד את הממלכה, התחתן עם 19 נשים.
וואו.
היו לו למעלה מ-100 בנים.
היה לו קשה להגיע להחלטה.
לא, הוא דווקא עשה את זה משיקולים מאוד חכמים. הוא התחתן עם הבנות של אלה שיכולים להבטיח את השרידות השלטונית שלו. הבנות של ראשי השבטים, הסוחרים, אנשי הדת, וככה בעצם הוא שמר על היציבות. עכשיו, למה הזלזול של סמוטריץ' הוא ברמת גיחוך? כי מגיע מוחמד בן סלמן, שהוא באמת דמות מאוד קונברסלית, בכל זאת יש לו צדדים טובים יותר ויש לו צדדים פחות טובים, אבל הוא לוקח מדינה בתוך 10 שנים, משנה אותה מקצה לקצה, ממדינה מוקצת מחמת מיאוס, מדינה שמזוהה עם האסלאם הרדיקלי, עם דיכוי נשים ובכלל דיכוי זכויות אדם, עם פערים עצומים ברמה הטכנולוגית והמדעית מהמערב, וכמובן מישראל, הוא לוקח את המדינה הזאת ועושה דבר שהיום הרבה מהמנהיגים במזרח התיכון מתחילים לעשות, הוא מסתכל פנימה. הוא שואל את עצמו, מה אני צריך לעשות בשביל האזרחים שלי, מה הם רוצים ואיך אני יכול לקדם את זה? הוא לא מסתכל לחוצה במובן הזה שהוא משקיע בארגוני טרור, או שהוא משקיע בכל מיני פעם שסעודיה
רגע, 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 מיכל, שנייה, שנייה. מה זה לא משקיע בארגוני טרור? גם את הכסף הקטרי ראינו בכדורגל, ראינו באוניברסיטאות...
לא, 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 אבל רגע, אבל סעודיה אחרי ספטמבר 11,
הפכה
להיות חוד החנית במאבק נגד הטרור האיסלאמי.
שינתה כיוון לחלוטין, כן.
אבל מכיוון שהם מתקרבים לרעיונות מערביים, ושאנחנו שותפים להם, או שמכיוון שהם אומרים, אוקיי, יש הזדמנות להיות חזקים פה עכשיו?
לא, 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 רגע, צריך להבין. האסלאם הרדיקלי צמח בסעודיה. בית המדרש של האסלאם הרדיקלי היה סעודיה, אבל מה שקרה זה שהאסלאם הרדיקלי צמח שם מטעמים של הישרדות שלטונית. לא ניכנס לזה, אבל השליטים הניחו שקיצוניות דתית משרתת אותם כתגובה לקיצוניות הדתית באיראן. וככה הם התגלגלו לתוך האסלאם הג'יהאדיסטי הזה. ואז בעצם מתחילה להתפתח תנועה שבהתחלה היא קטנה מאוד, אל-קאידה. היא פורסת את הזרועות שלה בכל העולם, היא קודם כל עושה את הפיגועים שלה בתוך סעודיה, אנשים לא יודעים את זה, אבל אל-קאידה קודם כל פיגעה בתוך סעודיה, ורק אחר כך היא הגיעה לארצות הברית, ובעצם כשקורה האירוע הטראומטי הזה של ספטמבר 11, ארצות הברית אומרת לסעודיה, תקשיבי, נגמר הסיפור בינינו, 15 מתוך 19 הטרוריסטים זה שלך, ואז סעודיה משנה כיוון ממש 180 מעלות, היא מנקה את האסלאם הג'יהאדיסטי, את לא תראי את זה בתכני הלימוד, יש מאבק יומיומי נגד הארגונים האלה, היא שונאת את חמאס, היא שונאת את הטליבן, היא שונאת את האחים המוסלמים, ובעצם היא מתקרבת למערב גם מטעמים פרגמטיים, וגם כי היא מבינה שהמדינה לא יכולה להתבסס על תכנים דתיים, היא תקרוס, היא לא יכולה.
מיכל, אני רוצה לשאול אותך גם בהיבט הגיאופוליטי, אנחנו מבינים היום שיש פה שני גושים, סין, איראן.
אני לא אוהבת גושים, עזוב את המילה, זה נכון למטעמי נוחות.
אוקיי, אז אני רוצה בדיוק, אני רוצה שתסבירי אותה, כי יש פה גם עניין גיאופוליטי, הציר הזה של אודו, ערב הסעודית, בואכה ישראל ואירופה, זה ציר שיספק סחורות, נפט, בלה בלה. תני לנו הקש של החזה. כן, נכון.
תראה, יש תוכנית שהיא למעלה מ-20 שנה שמדברת באמת על חיבור של אסיה, אודו והמזרח התיכון. זו תוכנית מורכבת מאוד, היא תלויה בהמון המון גורמים, אבל אני אעשה לך את זה יותר פשוט. ההתעקשות של סעודיה, ולא רק, של מדינות ערב בכלל, לסיים את האימות הישראלי-פלסטיני, היא לא באה בגלל שהסמטימנט הפלסטיני פרץ פתאום בתוך במהלך המלחמה, וזה הדבר שחשוב ביותר עבורם. הם מבינים שמשקיעים זרים ותיירים ופרויקטים נקיים כמו איימק לא יכולים להתקיים בסביבה שאין בה ביטחון. אין בביטחון.
אז מה, זה הכל שיקולים כלכליים, מיכל, בסוף? זאת אומרת,
זה הבסיס. אין מדינה שיכולה לחיות בלי כלכלה שמתפתחת וצומחת, בלי מעמד ביניים.
פרס דיבר על זה, מזרח תיכון חדש, לא? זה היה...
אבל זה לא המזרח תיכון חדש. זה לא רק ברמה, אני לא הולכת לרמה האידיאולוגית או הערכית או המוסרית, אני אומרת ברמה הכי פשוטה. יש מזרח תיכון כושל, ששם אני מכניסה פנימה את סוריה, לבנון, תימן, סודן וכן הלאה, שאלה מדינות שמכל מיני סיבות לא הצליחו להתרומם. ויש מדינות אחרות, שהן היו דרך אגב במקום אחר, ללוב היו כמויות אדירות של נפט, השתמשה בו לצרכים שהם לא קיפו את טובת המדינה, השתמשה בו לצורך ארגוני טרור, ואנחנו כולנו יודעים איפה קדאפי נמצא היום ואיפה לוב. ויש את מדינות המפרץ, ואיחוד האמירויות הייתה חוד החנית של הדבר הזה, שאמרו, אוקיי, מתישהו הנפט ייגמר, מתישהו הגז הטבעי ייגמר, אנחנו צריכות להשקיע בכלכלה, במשקיעים זרים.
אז זאת אומרת שזה אלמנטים חילוניים?
לא, 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 לא. שוב, זה מושגים שלנו. אין דבר כזה חילוניות במזרח התיכון. כמעט ואין את זה. את לא תשמעי, גם כי זה לא מקובל, וגם כי זה באמת יכול לסבך אותך בכך חוקית, לא תשמעי אנשים שמגדירים את עצמם כאתאיסטים והם יצאו נגד האסלאם.
נכון, אבל לא לצאת נגד האסלאם, אבל להגיד טובת המדינה, זכויות...
אז זה לא פוסל את אמונתך הדתי, זאת יכולה להיות אישה שהולכת עם ניקאב וחיג'אב, ואת עדיין תנהלי עסק מאוד מצליח בתחום האנרגיה הירוקה.
רגע, אז בזה אני רוצה... אוקיי, אז על זה אני רוצה גם לשמוע, שוב, מתוך בורותי, איך נראים חיים של אישה שדומה לי בסעודיה? קודם כל, יש זרה, יש מקדונלדס, ברצינות.
יש הכל, יש הכל. אני אגיד לך יותר מזה, תלכי בוולנשטיין די לקניונים, ואת תראי, תיכנסי לתוך הלנג'רי, ואת תראי בדיוק את אותן... את אותם
סטפנית
אחרה שמוכרים אצלנו, מוכרים גם אצלן.
זה הפתעה?
מה זאת אומרת?
זה מפתיע אותי לשמוע.
אז בי, בקריסמס.
אבל מה קריסמס
זה? יש לך את סנטה קלאוס יושב באמצע הרחוב, והילדים יושבים עליו ומצלמים איתו, בסדר?
אני לא אומרת למה לא, זה לא מפתיע מאוד שיש שם את הפתיחות הזאת.
זה מאוד מפתיע. זה הגיע אך ורק כתוצאה ממוחמד בן סלמן, שהבין... שהמדינה שלו מתדרדרת לפי תאום, ואם הוא לא יעשה שינוי קיצוני ויפתח אותה מבחינה תרבותית, דתית, כלכלית, פוליטית, היא תתפרק. המדינה תתפרק. תרבותית, בוודאי, נכון? ולכן בעצם המדינה...
זה בשורה נהדרת, לא מיכל? זאת בשורה נהדרת, בסופו של יום.
בשורה נהדרת, אבל אל תשכח שהם מוצאים להורג כל שנה.
לא, לא, אני מבין, אנחנו לא הולכים לתקן אף אחד, וזה ברור, ברור, ברור.
זכויות נשים.
זכויות נשים, זכויות בני אדם. אנחנו זוכרים, את מה שהוא עשה לעיתונאי בתוך השגרירות, מה שנקרא.
כן, אבל זה היה סיפור אחד מני רבים. נכון, נכון. במסתבך במלחמה בתימן, והרג... עשרות אלפי
חפשים. ועדיין, בהקשר שלנו, שיושב שר הוצאה, שר בכיר במדינת, ואומר גמלי, זה כאילו זה מביך בצורה.
אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני רוצה רק שתבינו את הבעיה. מדינת ישראל, אדמול מדינת ישראל, ממשלת ישראל מתייחסת לעולם הערבי ולמדינות המפרץ, כאילו אנחנו עושים להם טובה שאנחנו בקשר איתן. כאילו...
כי הם עתיקים, הם מפעם, הם על גמלים.
אלא פילה בג'ונגל, כן, שיבואו להתארח אצלנו, אנחנו הפילה, וילמדו איך מתנהגים. עכשיו, כחלק מזה, שולחים אדם כמו יוסי שלי להיות שגריר באיחוד האמירויות.
טוב, זה מביך בפני
הצבא. זה נזק, זה נזק.
הוא עדיין שם, אתה מבין את זה? הוא עדיין שם, זאת אומרת, מדינת ישראל אומרת, לא מעניין אותי מה איחוד האמירויות חושבים על זה, לא מעניין אותנו איזה נזק זה עושה, הוא שם, כי זה משרת...
תראה, אני חושב, לפי התגובה של של בית המלוכה הסעודי למה שסמוטריץ' אמר, מאוד אהבתי את התגובה. הם אמרו, טוב, אנחנו לא סופרים את האיש הזה באמת. בוא, האיש הזה,
אבל תקשיבו רגע, עזבו לא סופרים אותו.
זאת תקלה.
אבל עזבו לא סופרים אותו. זה אומר איך הם מסתכלים על כולנו. הם כן מסתכלים על כולנו כעל בורים, כן סמוטריץ' מייצג אותנו. כמו שאני לא יודעת להבדיל בין סעודי כזה וכזה. נכון.
אני רוצה להגיד משהו.
אני רוצה להגיד משהו. אחד מהפרויקטים הציוניים שבהם אנחנו לא נדע איפה אנחנו נמצאים. שאנחנו נחשבת שאנחנו באמצע יורופ. את באירוויזיון, את לא יודעת איפה את נמצאת.
כל היום, הקמפיין הזה עבד. כל היום מתקינים את העולם באנטישמיות ובשנאת יהודים וישראלים. אבל אנחנו לא יודעים כלום על השכנים הכי קרובים שלנו.
מיכל,
הם לא עושים סרטים.
הפוליטיקה הישראלית, דרך אגב, אנחנו שום דבר. תשאלי,
אני גר בפריז. מיכל, את יודעת שאני גר בפריז. ואתמול היה תוכנית בטלוויזיה הישראלית, לא זוכר באיזה ערוץ, שנקראת פריסטן. וכל מה שהם מראים כמה פריז היא...
מלאת ערבים.
לא, זה לא ערבים. זה סכנה, חבר'ה. זה לעזוב הכל.
אולי שמישהו יצלם מה יש פה מסביב, הוא יהיה בהלם.
עכשיו, אני חי שם, זה כל כך... אני לא אומר שאין עניין, ואני לא אומר שחס וחלילה יכול לקרות. אבל זה העיר הכי מתוארת בעולם. עיר יפהפייה, סופר מתקודמת. השפיץ של השפיץ של השפיץ. ופה מה? פה פה מספרים כמה שם רע. אותו דבר יושב לך, זה, על אותו נרטיב, יושב לך פה שר אוצר, ואומר שם גמלים, בוא, אח שלי, אתה לא יודע לדבר אנגלית, שומע?
רגע, בשנייה,
אין לך מושג, אתה לא יודע לחבר שני מילים באנגלית.
כן. עזוב אותו, בסדר? הוא באמת דמות כל כך פזויה בעיניי שהיא לא ראיה לו התחסות. אבל כשיושב לך ראש הממשלה, שבאמת החזון שלו, זה הסכם שלום עם סעודיה, ואומר ברעיון במהלך רעיון בערוץ 14, אומר שהסעודים יבנו לפלסטינים מדינה בסעודיה. ומין איזה בדיחות דעת כזה, זה דבר כאילו...
חזון שלו זה לשבת על הכיסא.
בסדר, אנחנו לצערי צריכים לסיים, אני אשמח שנדבר על זה עוד, אני רק רוצה לספר לשניכם, אם אתם עוד רוצים להרגיש שמוחמד בן סלמן, אתם יודעים בן כמה הוא? עם כל הדברים שהוא עושה?
כן, 40.
40. וואי, וואי, וואי. הוא בן 40.
מיכל,
פשוט לא יאמן, בגיל 40, אני אכלתי צ'יטוס על הספה.
דרך אגב, גם קנדי, בואי, גם קנדי היה נשיא בגיל מאוד צעיר.
הגזמה פראית.
גם בנימין נתניהו בכהונה הראשונה שלו, היה בן 40 ומשהו.
בסדר, אבל הבן אדם בן 40 כבר עשור, הוא עושה את כל המהפכות האלה.
מה אני עשיתי שהייתי בן 40?
כלום, מה עשית? חיפשת חנייה.
זה מאוד חשוב, כי 70% מהמזרח התיכון הם צעירים מתחת לגיל 35. זה טוב, יש להם מנהיג בגיל שלהם.
מעניין מאוד. כמו פה, בדיוק, אחד לאחד. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה.
תודה, ממש נהננו, תודה, תודה.
להתראות, אנחנו לחדשות וחוזרים תכף.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03, אלי, להתעורר, להתעורר, כולנו פה, אנחנו לא לבד כאן, גיא סנדלר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו. החיים קורים.
למה ציפית ממני לעשות משהו?
לא, אפילו אוזניות הוא לא יודע לשים, בסדר גמור, אבל אנחנו כן אנשים רציניים.
אבל מה קרה?
ועכשיו אנחנו שמחים להגיד, בוקר טוב, לתמר אלמוג, פרשנית וראש תחום המשפט בכאן חדשות. תמר?
בוקר טוב.
רגע, תכף היא תהיה? בסדר, אז אנחנו נציג אותה תכף עכשיו.
אופה. הנה תמר.
תמר אלמוג, פרשנית וראש תחום המשפט בכאן חדשות, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
ותתחדשו על האולפן החדש כמובן, כתום, הלכו על כתום. בסדר,
כתום אדום מהמם, כן, נכון מהמם?
כן, קצת כאילו הרגשה של טראמפ באולפן, אבל לא, זה אחלה, זה אחלה, זה ממש...
שידור בתוך תפוז.
בסדר גמור, סתם אני אומרת, בוודאי.
כן, זה גם באולפן, כל ערב ב8, וגם בכלל, אתם יודעים, טלוויזיה, רדיו, דיגיטל.
כן, כן, יש התחדשות, יש התחדשות.
יש
טוב,
התחדשות.
אז, ויש לנו גם התחדשויות בחוקים נהדרים ונחמדים, אבל האמת היא שאני מסרבת לחשוב שהם כולם כל כך גרועים. במה את רוצה להתחיל? את רוצה להתחיל בחוק פיצול תפקיד היועמשית, את רוצה להתחיל בחוק שיעכב את המשפט של ביבי. לא יכול להיות שהם כל כך כל כך פרסונליים ואין בהם שום היגיון.
אני רוצה להתחיל במשפט ממש מעצבן.
אוקיי,
כן. שאני שבדרך כלל אומרים אותו, ובכל זאת אני אגיד אותו. אני רוצה להתחיל במקרו ולא במיקרו. כי זה האירוע פה. אנחנו, אפשר לבחון כל חוק, וכמו שאתה אומרת, גלית, להסתכל על, בעצם להגיד, אוקיי, אולי החוק הזה יש בו היגיון, אולי החוק הזה הוא לא כזה נורא. זאת אפשרות. אבל כשמסתכלים, צריך גם להסתכל במבט הכולל. ובמבט הכולל אנחנו בעצם רואים שהמלחמה נגמרה, המהפכה חזרה. עכשיו, שוב, זה כמו במהפכה המשפטית, שאפשר היה להגיד, יש דברים שיש בהם הגיון, יש דברים שצריך לעשות בהם שינוי, אין על זה מחלוקת. השאלה איך עושים את זה, והשאלה איך זה נראה בתמונה הכוללת.
שזה אולי מין טריק לקחת בעיה אמיתית ולהציע לפתרון לא מספיק טוב, אבל ברגע שהבעיה האמיתית זה כן יוצר איזה שיח כזה, אבל יש באמת בעיה. לא, יש נגיד חובות למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, זאת באמת בעיה.
אבל אי אפשר להוציא את ההצעה הזאת, וזה מה שהם מנסים לעשות כל הזמן, אי אפשר להוציא את ההצעה הזאת מהקונטקסט הכללי שלה. מפלגה שיש בה חובות של למעלה מ-50 מיליון, נציג של המפלגה הזאת בא למי שמאתגר ומאיים על השלטון שלה ואומר, יש לך חוב.
יש חובות.
סליחה, זה לא פרסונלי, זה האמא של פרסונלי, ושוב אני אומר פה, כל מה שהשלטון הזה יעשה, יעורר בנו קודם כל התנגדות. וזו, אפרופו המינות.
לא, כן.
עכשיו אני רוצה להראות לכם, לתקוף את זה מזווית אחרת. כלומר, להראות בעצם את הקשר הלא מדובר בין הדברים. אני שנייה שם את הסיפור עם בנט, כי זה משהו מאוד מאוד ברור, בסדר, החוק עם המפלגות. והראות לכם בעצם את הקשר בין פיצול תפקיד היועמ"שית לגיוס, למשפט של נתניהו. מה בעצם קורה? יש כמה דברים על הפרק. נכון, אמרנו, חוקים של משפט נתניהו, אפשר לקרוא להם בכל מיני שמות עזבו.
נכון,
המזהים שלנו אינטליגנטים, הם לא יאמינו לשמות השונים. זה חוקים שקשורים למשפט נתניהו. חוקים שקשורים לאי-גיוס חרדים, גיוס או גיוס מאוד מאוד מצומצם, בסדר? וחוקים שנוגעים לתפקיד היועצת. עכשיו, מה היועצת למשל בה? רק אתמול, היועצת הגישה התשובה לבגץ, שבאה ואומרת, לא עושים, הממשלה לא עושה מספיק כדי לגייס חרדים, הם לא נוקטים במספיק הליכים. ובתשובה שלה היא כללה גם מכתב שכתב למזכיר הממשלה בשבוע שעבר, והוא אומר שם, זה הייעוץ שמונע מאיתנו, בגלל הייעוץ אנחנו לא יכולים להתקדם, הייעוץ רוצה להכשיל את הממשלה וכו'. כלומר, היועצת באה וצועקת כבר תקופה. אי אפשר, לפי החוק צריך לגייס את כולם, אתם לא פועלים לפי החוק, אתם הממשלה. וגם משנים את העניין של הגיוס, וגם משנים את תפקיד, או מגישים הצעה לפיצול תפקיד היועצת, שהחרדים שטוב להם חוק אי-גיוס, תומכים בה, בסדר? הנה חיבור אחד. עכשיו בואו נמשיך. ההצעה לתפקיד, לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, שהנה זו דוגמה למשהו שעלה לפני שנים, ותמכו בו אנשים ושרי, בכלל, ושרי משפטים בפרט.
זה לא גדעון
סער. גם... ואנשים שאי אפשר לחשוד בהם שמה שהם רוצים בחיים זה שנתניהו יהיה ראש ממשלה. כן. כלומר, בהצעה עצמה זה לא שהיא נטולת הגיון, זה לא שהיא מעולם לא עלתה.
אבל כרגע, אנחנו מבינים את הקונטקסט שלה. אנחנו מבינים לחלוטין.
כרגע, כרגע זה הדחת התובעת של ראש הממשלה. ועכשיו בואו אני אחבר לכם את זה לעוד משהו. עכשיו אני אחבר לכם את זה ישירות לביטול משפט נתניהו. ליועץ, או היועצת המשפטים לממשלה יש לפי החוק, ערך לי כרגע מספר הסעיף, את הסמכות לעכב הליכים. כלומר, לבוא נכון. לבית משפט ולהגיד לו, אי אפשר להמשיך במשפט כזה בגלל נסיבות אישיות או בגלל דברים אחרים. היועצת היא היחידה, לא חנינה, לא כלום, היא המפתח מבחינת ראש הממשלה ומבחינת אנשים שרוצים בביטול משפטו לבטל או לעכב כרגע את המשפט. אם מפצלים את תפקיד היועצת, אז משנים בעצם, יכולים לשנות גם את העניין הזה, כי זה משפיע על כל החקיקה שנוגעת לסמכויות.
אז בעצם היא לא תהיה טובעת, היא תהיה רק היועצת, וימנו מקורב תובע, והתובע יגיד, רגע, רגע, אני רוצה לבדוק שוב את המשפט, ובוא נעקר. עכשיו תגידי, דבר כזה יכול לעבור בגץ?
הכל קשור להכל.
תמר, דבר כזה, נגיד, מהלך כזה יכול לעבור בגץ? זאת אומרת, יבואו ויתנו שזה לא יכול להיות, כי זה פרסונלי, כי זה נוגע לחלוטין ישירות במשפט ראש הממשלה, הוא מנסה לברוח מאימת הדין. דבר כזה יכול לעבור בגץ, חוק הזה?
תראו, בגדול, חוקים פרסונליים הם דבר שלא עובר. מה עושים, מה בדרך כלל פתרון בחוקים פרסונליים? בגץ לא מבטל את החוק, אלא אומר, התחולה תהיה מהכנסת הבאה, אוקיי?
אבל מהכנסת הבאה זה עדיין נוגע לו.
נכון, אבל הרעיון הוא שבעצם אם אתה עושה את זה אחרי בחירות, וכשאנשים מצביעים הם יודעים מה המשמעות של ההצבעה, אז החוקים פרסונליים, מה שנקרא דחיית תחולה. וזה אפשר להניח שיקרה גם כאן.
זאת אומרת, יעבירו את החוק הזה, ואם הוא מנצח בבחירות, אז הלך המשפט.
אבל זה גם מאוד מאוד תלוי מה יהיה כתוב בחוק. ובואו נזכור עכשיו, בואו נכניס גם את בגץ לתמונה, אם כבר אמרתם בגץ. בואו נזכור שגם בגץ היום, לא במקום שבו הוא היה. גם בגץ היום...
הוא הרבה יותר מוכה, והרבה יותר צריך להצדיק... מה זה מוכה? שיש נגדו קמפיין.
גלית, בואי נתחיל במספר של האנשים. אלי, הכוונה במוכה זה אפילו בגודל שלו, הוא לא בהרכב המלא שלו.
אין לו נשיא.
הוא עכשיו עם 12 שופטים מקום 15 שעוד רגע זה 11, כי השופט אלרון מסיים את כתיבת פסקי דינו. אנחנו במקום אחר, זה בגעת שחייב לתעדף מלחמות. ויש לו על הפרק את עניין הדחת היועצת, ויש לו על הפרק את עניין... ראש השבק,
ויש לו על התחת. ולא מזמינים ולא זה. אבל רגע, רגע, אני רוצה שנייה עוד דבר קטן. רק לגבי העניין עצמו, פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, זה טוב לי, לי אישית. אז אלה לא ילכו למשפט, אלה כולם, את יודעת, כולם התחמקו מעונש. אבל אני, זה טוב לי הדבר הזה שיפוצה לתפקיד שלה?
אני חושבת שבאופן כללי, אם ההצעה הזאת תהיה בנויה כמו שצריך ולא פרסונלית, יכול להיות שיש לה מקום. יכול להיות שיש מקום לפיצול תפקיד יועץ או יועצת במדינת ישראל.
כי מה הבעיה בזה? לא יכולה, מה הבעיה? למה צריך לפצל את זה בעצם בעומק?
כי הרעיון, הוא, הרעיון הוא שבמשך שנים מעלים את סימן השאלה, האם ראוי שמי שמכריע בעניינם של שרים בעניינים פליליים, יהיה גם מי שמעמיד...
יושב איתם ביום יום ומייעץ להם.
יושב בדיוק ומייעץ להם ביום יום, יהיה גם התובע שלהם. כלומר, הרעיון כרעיון הוא לא הדבר הכי מופרך ששמעתי בחיי, ואני כן יכולה להגיד לכם שאני זוכרת 15 שנה אחורה לפחות, שאנחנו שומעים, יושבים ורואים אצל שרי משפטים, ורואים את ההצעות שלהם בעניין הזה. ובספרים עבי קרץ על השינוי שנדרש בתפקיד היועץ או היועצת.
זה מדהים, זה מדהים שיש פה ראש ממשלה שיושב בשלטון 17 שנה, ורק שהוא נכנס למשפט, שהוא אומר, אני חיכיתי שיתחיל המשפט, פתאום כל הקידומים של העצירה וההשהיה וכל מיני כאלה.
אז עכשיו אני יכולה לומר לכם, גם לגבי המשפט, שגם פה אנחנו עומדים לפני ימים מאוד מאוד דרמטיים, כי מהחודש הבא, שזה שבוע הבא, אמור המשפט לעבור להיות 4 פעמים בשבוע, מתוכם 3 פעמים עדות נתניהו. היום זה אמור להיות 3 פעמים בשבוע, פעמיים מתוכם עדות נתניהו. גם זה
הוא לא הרגש טוב, לא,
וזה כן בן אדם מדהים.
אני חושב שמחודש הבא...
אבל זה גם די ציפיות בלתי הגיוניות.
גלית ותמר, מחודש הבא מתחילה... 4 פעמים בשבוע?
מה זה, זה אנליזה עושים פחות?
מה זאת אומרת? אדוני... אתה אמרת שאתה יכול לנהל גם וגם.
בסדר, אז מה אם הוא אמר? זה הייתה טעות.
אז טעות, אז יועיל כבודו, לך תפל בינינך, אתה לא מעל החוק, אתה לא מעל אף אדם אחר במדינת ישראל. הוא אמר שהוא מסוגל עכשיו.
נבצרות.
כי מחודש הבא מתחילה עונת כאבי הגרון.
עזבו אותי עונת כאבי הגרון, אני באמת שוב פעם, אני האזרחית, כשראש הממשלה שלה עסוק 4 פעמים בשבוע, צא לנבצרות, 2-3 חצי שנה, תסיים את הציפור ותבוא כשיהיה לך זמן לעבוד. אני לא מבינה את זה, אין כרטיס נוכחות בתור ראש ממשלה, ברצינות.
אבל יבואו ויאמרו לך, ואומרים, מה זה יבואו ויאמרו לך? אומרים, ולא מעטים, שאומרים, אוקיי, הוא ראש ממשלה, אנחנו רוצים, ואני חושבת שזה שותף לכולנו, אנחנו רוצים שראש ממשלה יהיה פנוי לטיפול בענייני המדינה. זה משותף לכולם. עכשיו פה זה מתפצל בין מי שיגידו, אוקיי, הוא עמד לדין, יש לו תיק, הוא צריך, הוא לא מעל החוק, הוא צריך להתמודד עם התיק שלו, לאלה שיגידו, סליחה, התיק הזה לא היה ראוי, הוא לא נכון, בואו נעצור את זה עכשיו.
תראי, אני חושב, יש לי איזו הצעה, כיוון שאני חי בפריז, אז תנו לי להציע שם משהו, החוק הצרפתי ממש לסיום. זה נכון יהיה, כי יש משפטים שנגמרים בזיכוי, ואז אתה אומר, בוא נע...
בזבוז, משאבי המשאבים.
לא, אני אומר, לא, מעבר לבזבוז, קריירה של בן אדם, של ראש ממשלה, נקטעה בגלל... עכשיו, אני אומר כזה דבר, שיגבילו פה את הכהונות לשתי כהונות, ואז יהיה פה חוק צרפתי. אוקיי, אתה חשוד, תסיים את העניינים שלך, אחרי שתי קדנציות, כמו שהם סרקוזי, נכנס הכלא.
אין ספק, אבל אף אחד לא רוצה לפתור בעיות, רוצים...
בדיוק. וגם חוק צרפתי צריך לקחת בחשבון שבסופו של דבר תמיד, גם את זה ניסו לחוקק ולהעביר, זה גם הופך לפרסונלי. בסוף יכול לעשות זה, זה כמו להבדיל ועדות החקירה שיש פה, מתי הם נוצרו? בממשלה שבין לבין, בממשלה הקצרה שלא נתניהו היה בראשה.
טוב, זה כן, בואו נחפה, לא, באמת אתם צודקים וזה לא מדכא. נכון, אז החוקים האלה לא באמת יעברו, אבל הם עוד צעד במשחק, אבל הם עוד צעד במשחק הזה מול בגץ, לא?
אני לא בטוחה שהם לא יעברו באיזושהי...
תמר, לא.
זה ווין ווין. אם הם יעברו, אז הרוויחו שזה יעבור.
ואם לא יעברו, יאשימו את בגץ.
היועצת השמה, וגם אנחנו, אגב, התקשורת, תזכרו.
נכון, אולי את אפילו ממש במיוחד.
אני באופן אישי אחראית להכל, זה ידוע.
תמר, אם החוקים האלה עוברים, מבחינתי זה עלייך.
אני לפני זה עלייך, תמר, שתדעי, לפני, זהו.
תמר אלמוג, פרשנית וראש תחום המשפט בכאן חדשות, תודה רבה רבה.
תודה, תמר.
תודה רבה לכם, חברות. תודה.
תוכנית הבוקר חזרנו, אבל בפרסומות אני גיליתי שאני משדרת עם אדם משנת 64, 3. לא, בטח.
חולה עליי.
הוא צעק עכשיו.
חולה על הדעות שלי.
אישה צריכה גבר שיהיה גבר וכל מיני דברים כאלה.
מה זאת אומרת?
אני לא יודעת, קזבלן. בסדר גמור, בטח.
מה, את לא חולה עליי?
כן, אני כן, מה שאח.
מעריכה?
מעריכה, מכבדת.
נו.
קזבלן. לא משנה, לא.
את אוהבת גם קזבלנים, אגב. את מאוד אוהבת מזרחים קזבלנים, חוצה פתוחה, שערות ברזלית. את אוהבת את הדברים האלה.
תדעי לך, ואת אוהבת, וזה נעים לך.
את עוד לא יודעת, אבל את אוהבת את זה.
טוב, רוצה לדבר קצת על כדורגל? בוא תעדכן אותי בדבר הבלתי מעניין הזה, בבקשה.
מה?
קלאסיקו, מה קלאסיקו?
בסדר, אז ככה, היה אתמול קלאסיקו ריאל מדריד נגד ברצלונה. דווקא קלאסיקו לא, בדרך כלל יש שם חמישיות, יש שם רביעיות. זה כאילו יריבות
ביתר הפועל. יש שם איזה כוכבים מעניינים עכשיו? כן.
אמבפה, מן הסתם. כן. אמבפה, הצרפתי עבר. אחד בפה, כן. אחד בפה. אמבפה.
לא חשבתי על זה. זה מפתיע אותו הרעיון.
כן. שחקן...
איפה?
אמבפה. פנומנל. היה משחק נחמד.
לא, אבל הוא כבר קשיש, לא?
איזה קשיש, הוא ילד. הוא התחיל את הקריירה שלו, הוא לקח אליפות העולם בגיל 18, ילד. בואו, בין 20 וקצת כזה, הוא כאילו קריירה שלם. לא, 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 יש לו עוד עשור שלם.
אוקיי, בסדר.
יש לו עשור שלם.
אז הוא הנחמד שאנחנו אוהבים אותו שם?
הוא הנחמד שאנחנו אוהבים, כובש, 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 יופי. ברצלונה, ריאל, בסדר, היה משחק.
תגיד רגע, זה משחקים כאלה, סליחה, כן, אבל גם שם יש אבוקות, ויש קרה, וחזיזים, וכל מיני דברים כאלה, נפצים.
לא, אתמול לא היה שם, לא, כי המשטרה, אתה יודע, זה אירוע. אני ממש באירוע, כי יש לנו ביום שלישי, מחר, משחק סופר נפיץ, ביתר נגד הפועל, גמר גביע הטוטו. זה כאילו, זה אירוע נפיץ, שמתחילים באמת לשאול שאלות, הרי יש שם אבוקות מן הסתם, ויש שם איזה עניין.
זה שמקבלים את זה, לא, סליחה, יש מקומות שבהם בנים צריכים לזרוק חפץ ארוך ובוער.
אגב, תתפלא, יש הרבה
מאוד... המון בנות זורקות אבוקות. כן, בטח, כל היום.
אבל נעזוב את זה רגע, נעזוב את העניין המגדרי, את צודקת, זה אירוע, את יודעת. יש, אני אוהב את זה, אני אוהב שיש שלטים, אני אוהב שיש זיקוקים, אני אוהב שיש רימוני אשן, זה בסדר, זה מוסיף לאווירה, בחיי, אני אומרת על זה, אבל אם זה, רגע, תקשיבי רגע, אבל אם זה מסודר, מוסדר, לא פוגע בביטחון ומוסיף לאווירה, למה לא? עכשיו ברצינות, למה לא? גלית, למה לא?
בגלל שזה פוגע באנשים.
לא, לא, אז רגע.
אבל אי אפשר, אתה לא, אומר לי, אנחנו רוצים ללכת גלית, מכות, אבל מוסדר.
לא, גלית, יש אבוקות שהם לא, אבל, עם אשן לא, לא, זה לא פוגע, ויש דגלים שהם דגלים נושמים, נשבע
דגלים,
לך.
דגלים אני... הכל בסדר, שלטים הכל בסדר, דברים שצריך להדליק.
יש זיקוקים קרים שלא פוגעים, לא שורפים, רגע, רגע, כמה. שנייה, כן, כן, תקשיבי.
מה, המצאתם את הפיזיקה?
למה,
מה יש קרה?
למה את נודניקית? יש פירוטכניקה קרה. תקראי כן, בבקשה על זה. אני לא סתום אומר לך את זה. זה קיים בכל מקומות בעולם. עכשיו, רגע, תקשיב.
כן, אני בהלם שאני בכלל מחפש את המילה הזאת.
כן, תבדקי, פירוטכניקה קרה.
גם איזה שנה אתם בר כוכבה? מה זה אבוקה?
פירוטכניקה קרה, קשה לקבל.
זה נשמע כאילו הצ'אט GPT תרגם את זה.
נו, בבקשה, תבדקי, פירוטכניקה
קרה. אוקיי, אפשר להקריא לך את השורה הראשונה? נו. אש קרה היא למעשה אש חמה.
יופי.
מה זאת אש קרה? אש קרה היא למעשה אש חמה שאיננה יוצרת קביעה, משום שהגוף הלוהט הוא בעל מסה קטנה מאוד ביחס למסת הגוף בו הוא פוגע. לא הבנתי את זה, אבל אני רק חושב שמבחינת האש היא לא הותקנה בזה שיש גרסה שלה בלתי חמה.
פירוטכניקה קרה למגרשי כדורגל, הכוונה היא לאפקטים של אש ניצוצות להבות שנראים דרמטיים אבל אינם פולטים חום גבוה, ולכן בטוחים לשימוש באירועים עם קהל.
מכה קטנה,
תקשיבי, אני לא אומר סתם, זה קיים במקומות בעולם, הסדירו את זה, וגם שם יש את הדקה המיוחדת שאפשר להשתמש בזה בתחילת משחק, ועושים את כל ההוא-ה, וזה יפה. את יודעת, זה כמו בגלית, יש את זה בתיאטרון. בתיאטרון יש...
בתיאטרון ההוא פותח סוכריה, כולם שם בהשתגעות.
רגע, יש הצגות שיש בהם איזה עניין של אפקט ואש.
על הבמה. יריר,
על, רגע, על הבמה, אבל זה לא מסכן את השחקנים. עכשיו, פה תגידי לי זה בקהל, תוחמים, יציע מסוים, ממנו זורקים, הכל בסדר, אלה בדקה הזאת יזרקו, יזרקו לפה.
כמו גינת כלבים.
בדיוק. מה הבעיה שלכם להסדיר את זה? למה זה לא מוסדר?
מה הבעיה שלכם להניח לסיפור הזה של נפצים וזיקוקים? ברצינות, אני מתנצלת.
די, נו, די, הרגתם אותם.
לא, אני חושבת שאתם ממש נהנים מספיק. אתם נהנים הרבה.
את יודעת מה?
הכל בסדר.
יאללה, זה קורה. למה לא להסדיר את זה כמו בכל העולם? למה? תראי, מחר, אם יזרק...
מה זה מחר? ביתר ירושלים, מי?
ביתר נגד הפועל.
הפועל ירושלים. דרבי.
חרפו, קטל. זה לא דרבי, אבל זה כמו, זה יותר חזק.
זה לא דרבי.
הפועל, לא, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב.
הפועל תל אביב.
מה שנקרא,
אוקיי, בן גביר. בן גביר מתעורר.
אז יפה, אז מחר יהיה משחק נפיץ, ועכשיו התקדים שנוצר בדרבי האחרון, זהו, זאת השאלה. פתאום אנחנו שואלים את עצמנו, יהיה משחק? כי אם יעוף אבוקה, אז למה שמה ביטלתם ופה לא?
כי בן גביר...
אז מה יהיה? עכשיו כל פעם שיעוף אבוקה אנחנו נבטל את המשחק? עכשיו יותר מזה, תראי, זה עונש קולקטיבי חמור ביותר, למה? כי תמייני שמחר מגיע אוהד, הפועל ששונא את הפועל, ששונא את המאמן, זה קורה, ששונא את ההנהלה, בלה בלה בלה, הוא יבוא עם אבוקה, יזרוק, יכשיל את הקבוצה שלו או את הקבוצה היריבה, עונש קולקטיבי לכולם, על מה ולמה.
יש לי פתרון.
נו.
לא להכניס אבוקות למשחק של מחר, בכלל גורף.
יפה.
נדבר אחר כך עוד
יפה,
פעם.
יפה, יש משטרה. את יודעת שכל קבוצה...
יהיה מגנומטר, ובוא נראה מי...
רגע, לא יש קבוצה... תקשיבי, תראי את האיבלת, וזה באמת חשוב בעיניי, לשים את זה. קבוצה מחויבת לדרישות המשטרה. אבי אומר, לפני הדרבי הקודם, הפועל תל אביב עירך, זה היה אירוח שלה, משחק שלה, הם נפגשו כמה וכמה פעמים עם המשטרה. המשטרה אומרים להם, תקשיבו, לפי הערכות מודיעין שיש לנו בלה בלה בלה, אתם צריכים לממן, שימי לב, 500 סדרנים ו-500 שוטרים, 1.2 מיליון שקל עלות אבטחה. זה מה שאתם מחויבים. טוב, הקבוצה מוציאה, בעל הבית מוציא מכיסו 1.2 מיליון שקל להבטחה. מאותו רגע, תבטחו. לא, לא הבטחו, אין מודיעין, נכנס המלח, נזרק. מה המשטרה אומרת? זה אחריות הקבוצה. צריך להוריד לנקודות ולכנס על הקבוצה. חלם שאין דברים כאלה. אני כאילו לא מבין את זה.
רגע. אני חייבת לקחת הבטחה של המשטרה, אני יכולה להבטח עם חברה פרטית.
לא. מה פתאום?
נראה לי זה
נקרא קרטל. את יודעת ששוטרים מקבלים אקסטרה.
כן.
בדיוק.
ובצדק. אבל נראה לי שזה... זאת אומרת...
אני אגיד לך למה. כי אם יהיה מעצרים, רק משטרה יכולה לעצור בן אדם. אז המשטרה צריכה להיות מעורבת. אז המשטרה אומרת, שמע, אנחנו לא נהיה ב-100%, אנחנו בחוץ, סדרנים בפנים, כזה מין... מוצאו איזה סידור, בסדר? יאללה, על הכיפק. שוטר לא צריך לעמוד...
אבל מה ההימור? ההימור שלך זה יהיה משחק או לא?
ההימור שלי שאנחנו באיזה אזור אפור ממש קריטי. אני אומרת שיהיה משחק. אני גם אומר ומקווה שיהיה משחק.
מי לוקח?
וואו, וואו.
בואו נשים פה את הטוטו, את הטוטו.
תראה, אני אתמול בתוכנית ספורט שלי אמרתי שביתר לוקחים 3 חתיכה, שמים 3 חתיכה.
אבל כמה האלה? הפועל כלום?
הפועל 2 חתיכה, אבל זה... אני אוהב את שתי הקבוצות, את האמת. אני מאוד אוהב את שתי הקבוצות.
אני אומרת, הפועל לוקחים.
אני מאוד אוהב מה שקורה בביתר ירושלים, השנים האחרונות שם בעלים, מגר אלימות, הזיז, הקהל חוזר להצטרף.
מי זה? בהתחלה אמרת...
ברק אברמוב.
אמרת בהתחלה, יש שם בעלים, מגר, ואני חושבת שזה אולי השם שלו.
לא, לא, לא.
כי תמיד יש שם אנשים עם שמות שאי אפשר...
תקשיבי, יש בעלים, ברק אברמוב, וברק יצחקי, שהוא סמל של המועדון המאמן. יש איזה... מגרות האלימות, הקהל חוזר לביתר, עשרות אלפים, באמת. איזה כיף, הפועל תל אביב, אותו סיפור, בעלים חדש, שתי קבוצות מתחדשות, מביאות מלא קהל, משחקים פה של הפועל, זה פנן לעיניים, הם עושים תהלוכות לפני, וכזה, כיף חיים, לא באמת.
לא, תהלוכה זה נחמד, למה צריך לזרוק?
עושים תהלוכה, כל דורות ירושלים, כל השמאלנים של העיר, אוהדי הפועל, צועדים
את ה-100 מטר האלה, כל ארבעתם.
ממש. לא, איזה ארבעתם? עשרות אלפים, ממש. כאילו, התעוררו מחדש.
יפה, נחמד. אני רוצה להגיד שהפועל הולכים לקחת.
יאללה, יש סיכוי חזק.
זה כל כך, הם כל כך אנדרדוג בעניין הזה?
זהו שהם לא. הם קבוצה יותר טובה מהפועל.
בסדר, אבל מה שקרה להם עכשיו... מה שקרה להם עכשיו היה חתיכת פה בדרבי, היה חתיכת מכה.
יום רביעי, אגב, יום אחרי המשחק, יהיה הכרעה בבית הדין, מה קורה, מורידים להם נקודות, לא מורידים נקודות, כנס.
לתחושתי, לא יודעת, הם מאוד רוצים, לתחושתי הם מאוד רוצים לנצח, לא משנה מה. ארץ עיר. מה שתביא להם עכשיו, הם מעוניינים לנצח אותו, לדעתי יש שם מוטיבציה גדולה, אבל נראה, אני...
אנחנו דיברנו על זה בפרסומות, שאת תבואי לפריז, ואנחנו נצלם משהו לתוכנית.
כי זה הרי לא עניין של ספורט.
בדיוק.
כן, אתם יודעים שהכדור נכנס...
את תהיה פרשנית שלנו לענייני...
לפעמים כן, לפעמים לא.
זה נורא מגניב. את צריכה להיות פרשנית שלנו שם, לבוא להגיד, אוקיי, איך אני רואה את האירוע הזה מהצד, ואז...
בוא נראה לפי מה שיהיה מחר. עכשיו, יכול להיות שאני טועה, וזה לא זה, כי למה? למה אני טועה? בגלל שספורט, איך מנצחים אותו במקרה?
את לא יכולה גם וגם
להגיד. מנצחים את זה במקרה,
הרי. לא, את צריכה להגיד גם וגם.
לא.
צריכה להיות עם ביטחון, ולהגיד הפועל, ואז לרוץ הפועל all the way. ואם הפסדת, אנחנו יורדים עליך. ואם לא, את באה, מתנסית, נגיד אני, לא מבין. אמרתי להם, חבר'ה, תוכנית קודמת, ליברפול שמים 5 חתיכה. עכשיו אני גרוע, הם נורא טובים, כי הם מבינים, אני לא. מי ליברפול ניצחו 5 חתיכה? יודעת מה עשיתי להם חצי תוכנית.
בטח, לא נתת מנוח ולא זה. ברור לי, ברור לי. טוב, בסדר, אז מתי זה המשחק הזה? זה מחר.
מחר.
מחר, אנחנו נצפה לראות. מחיפה אגב,
משחק בחיפה.
מה קשור למה? כזה ירושלים.
ניטרלי. לא, זה כאילו גמר של טורניר, אז...
לא פה ולא פה.
לא פה, לא פה, מגרש גדול, לא פה, פה, לא פה.
מה עם אצטדיון מרים? למה זה לא שם? זה מצחיק אותי כל פעם.
מה, שאין חניה?
לא, זה מצחיק אותי מאוד שככה קוראים לאצטדיון.
מרים, מרים, מה יש מהמותק?
איך נקרא לאצטדיון?
מרים, מה יש מהמותק? לא, את יודעת מה מצחיק עם מרים, אצטדיון מרים. בנו אצטדיון, נחמד, יופי, הכל.
אי אפשר להגיע.
אתה צריך להיכנס דרך החניה של הביג ליד. יאללה, המשחק שעתיים, החניה עוד שעתיים.
לא, גם זה שאתה נכנס ממקום אחר. לא, אין דרך להגיע.
מה זה?
לאצטדיון.
מה זה הדבר הזה?
תשמע, אני לא יודעת כמה ציפיות היו לך מאצטדיון שקוראים לו...
מריה, מה שמה עודק?
אפילו בלי איזה סאבטקסט, אפילו לא אצטדיון פיירברג. לא כלום.
אצטדיון מריאם.
האצטדיונים הגדולים בעולם, שמות, אתה יודע, אלה מביאים היסטוריה, אלה זה. לא, כל שם זה משהו. או באצטדיון מרים, בסדר גמור, אבל יש גם חן, יש גם חן.
יש הרבה חן, מה זאת אומרת? מה זה, ניצחו, נתניה ניצחו את הפועל ל-2-0, ניצחו בענק.
לא, יש חן בזה שככה קוראים פה לדברים.
כן, כן, מרים. בסדר גמור. באילת, הייתי עכשיו באילת, מעבר ל... אני חייב להגיד לך, מעבר למשעול הדס, משעול זה, 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 זה.
הפרסמות.
יש עכשיו כיכרות, והכיכרות הן על שם פוליטיקאים.
די.
נשבע לך, כיכר מודעי.
מה, הוא קשור מאיפה הבאתם אותו.
מה?
איפה הוא צץ?
עכשיו אני מסביר לילדים, רבין זה כיכר זה. כיכר! עכשיו זה כיכר, לא תגידי כיכר, סקוור, טיים סקוור.
הייתי לוקחת, אבל על שמי. הייתי רוצה, מעגל תנועה קטן.
מעגל תנועה!
אני גם הייתי רוצה.
מעגל תנועה, שם כיצחק מודעי. שמי שצריך להסביר להם באילת, חבר'ה, זה משפיל. זה מעגל תנועה.
לא, 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 זה לא משפיל את כולם. עיריית אילת, אם אתם רוצים לתת משהו על שמי, גם מעגל תנועה קטן, תמרור, פנייה שמאלה. הכל אני לוקחת.
שם יצחק נבון.
בסדר, יום. טוב, פרסומות, אנחנו תכף עוד.
תוכנית הבוקר,
חזרנו. הערב, אחרי החדשות, עולה העונה השנייה של וורט.
מה זה וורט? עונת חתונות של...
וכשקובעים משהו.
וורט.
כן, לדעתי וורט זה ביידיש מילה, כמו וורד. אז זה כאילו מילה. אבל יותר טוב ממני, תענה על זה, שרה פכטר, השדכנית מוורט, מה העניינים?
שלום שרה.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור. טוב, אז קודם כל את רוצה להסביר לאלי מה זה וורט שנייה? רק כדי שהוא יהיה איתנו בעניינים.
זה בעצם הכרזה, סוג של אירוסין, מרימים ללחיים, והכרזה רשמית שהזוג מאורס.
שזה קורה, כאילו... שהשידוך יקרה.
כמו שהבת שלי, נגיד, אני חיתנתי ברוך השם 8 ילדים כבר, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה.
8? רגע, רגע, שרה, בחתונה של מי לבשת שמלה הכי יפה? את האמת.
מה?
בחתונה של מי מהם לבשת שמלה הכי יפה?
אז את לא תאמיני, אבל חיתנתי 8 ילדים ולבשתי בארבע חתונות שמלה אחת ועוד ארבע חתונות עוד שמלה. פשוט מחזרתי, כי אני אגיד לכם למה.
עשית טוב, כן.
אני אגיד לך למה, כי היו לי ארבע חתונות בחצי שנה, אז בואי, עשיתי עתיק הדבק.
וואו, 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 וואו.
יש ביניהם הבדל של הראשונים נולדו לי 5 ילדים בארבע שנים.
ג'ו!
אז חיתנתי אותם באותו קצב, לא?
סערה, מדהים. וואו. עכשיו, בתוך התוכנית הזאת יש גם כזה, בין השדכנים, אני מספרת לאלי, הוא פשוט גר בפריז, הוא לא כך בעניינים, אבל יש גם בין השדכנים תחרות.
מה זאת אומרת?
למה?
לא, מי מצליח יותר, מי מביא את זה.
אוקיי, אוקיי. דווקא אני חייבת להגיד לך שזה המקום היחיד שאני לא קנאית. אני אומרת, כל אחד שמצליח, אני מאושרת, כי...
לא, אבל עדיין יש תחרות, את אומרת, עדיין יש אתגר שם, יפה.
כי זו תוכנית של כמה שדכנים, לא רק...
יש שם כמה, אבל אני אגיד לך משהו. אני במקצוע שלי, יש לי משרד פרסום יחסי ציבור למגזר הדתי חרדי, ואני סופרת, והשידוכים זה כאילו ההובי שלי מגיל מאוד צעיר. ממש. אני עושה שידוכים כבר שנים, גם הייתי עיתונאית, אז הייתי כל מה... זוכרת שראיינתי את הבן של שמחה אולצברג, אבי הפצועים, ופתאום נכנס הבן שלו להביא לו איזה מעטפה, אמרתי, וואי, הוא מתאים לאחותי, ובאמת הם נשואים היום עם כמה ילדים. אתה תמיד עשיתי שידוכים.
שרה, מה הטריק שלך אז? מה הטריק שידוכים שלך? מה הדבר?
לא להתבייש, להציע.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, לפעמים אנשים, את אומרת, אני אתן לך דוגמה. הגיע אליי יום אחד מישהי, מחפשת שידוך לבת שלה, אקדמית, יפהפייה, היא כבר בת 39, והיא לא מתחתנת. וכולם מציעים לה כמובן, רק אקדמיים, עשירים, חתיכים, היא מאוד יפה כזאת, ממשפחה מהאלפיון העליון. ואז אני פשוט אמרתי, וואי, אולי היא רוצה מישהו פשוט יותר פשוט, אחד שעובד, לא יודעת למה אמרתי, אולי איזה מוסכניק, ובאמת הצעתי למוסכניק, והאימא שלה הזדעזעה קשות, ובואי, לא תאמיני, אבל הם נשואים באושר, היא באמת רצתה, היא לא רצתה את המפונפנים, לכן היא לא התחתנה. אז אני אומרת, לפעמים לא להתבייש, כי לפעמים את מציעה, ואת לא מציעה, כי את אומרת, אולי תתבייש, שהבאתי לה אחד כזה או אחת כזאת, אולי... מה אכפת לי?
את יודעת, שרה, אני פעם עבדתי אצל פרויקט, אני תסריטאי, והעורך תסריט שלי, הפרטנר שלי לזה, הוא אדם דתי. אז היינו קובעים, הוא גר בתקוע, ואני גר בתל אביב, היינו קובעים בבתי מלון בירושלים, ובבתי מלון האלה היו שידוכים.
של הדייטים.
וואי, זה היה... זה כזה לובי, אתה קונה, משלם למרק, כאילו מרקים, והם יושבים, והוא ממש תיאר בפני, זה היה מרתק, אלה בטוח סבב שני, אלה לא, אלה מהמגזר הזה.
ברור, אפשר ליד לנחס, לפי המים, לפי הקפה.
תגידי, שרה, רגע, רגע, אני רוצה עוד שנייה לחזור לתוכנית, זו לא העונה הראשונה שלכם, העונה הזאת צולמה, אני מניחה, תוך כדי המלחמה
שקורית,
ותגידי, יש איזו השפעה במובן הזה על השידוחים, על הדברים ששואלים אחד את השני, הרגשת משהו מזה?
קודם כל, אני חייבת להגיד לך, שאני כל כך מאושרת שהעונה עלתה אחרי שהחטופים חזרו, כי הייתה מועקה לכל עם ישראל.
לא כולם, שרה, אני רק רוצה ככה לפתוח סוגריים,
לא כולם. לא כולם חזרו, חשבתי שאתה אומר לא לכולם, הייתה הגלה.
לא כולם,
נכון, נכון, חד משמעית.
אני חוזרת בי, החיים חזרו, אבל כל אחד שחוזר זה נותן
שמחה. כן, כן, אנחנו מסכים, בוודאי, כן.
ובואו, יש משפחות שגם אני, יש לי חברים ששקלו ילד וכולי וכולי, והמדינה עברה טראומה, כולנו באמת היינו בסכנה אמיתית.
כן, אבל את לא מרגישה, אפילו זה שזה כזה תקופה שהיא הרבה יותר קיומית וזה, זה לא יודעת, לא אנשים אומרים כן לשידוחים יותר בקלות נגיד, או כזה רוצים למצוא משפחה ועוגן.
נכון, אז הדבר היחיד שהטוב במרכאות, בכל הכאוס הזה, באמת אנשים רוצים להקים בתים בישראל, וגם להתעסק בשידוחים בתקופה כזאת, את לא מרגישה, את יודעת מה, אני לא טסתי אפילו לחופשה אחת, כלום, לא הייתי מסוגלת נפשית, כל אחד עם עצמו, אני לא הייתי מסוגלת. אז אני אומרת, אבל לעשות שידוחים, זה היה מקום של, בעיניי, של ריפוי.
כן, להתעסק בחיים.
עוד משפחה, נכון?
להתעסק בחיים, בתקופה שאנחנו כל כך מתעסקים, לא רק בחיים, אין מה...
עד משמעי. ואני חושבת גם שלעשות שידוח זה הדבר הכי את יודעת מה, אני מוציאה לפעמים 100 זוגות אפילו לדייטים, ולא תמיד מצליח, אבל כשאחד יוצא, שווה לי את כל 100 שהוצאתי.
טוב, אבל בטח יש גם כאלה שמוציאים את הנשמה, שרה, אל תהיי כזאת.
ברור.
בטח יש כאלה שמקצרים את חייך עכשיו.
אני גלה לחסוד, אני גלה לחסוד, אני למדתי שיטה, אני מתקשרת לעשייה, אני אומרת להם, תקשיבו, אין לי זמן לחפירות, אני אישה עובדת, יש לי גם מלא ילדים. יש לכם בדיוק 12 שעות לתת לי תשובה, אין חפירות.
שרה, אני רוצה לשאול אותך שאלה ממש, נשאר לנו חצי דקה. תסבירי לי, ממש, השאלה הכי שטחית, אבל יאללה. תנסי, מה ההבדל בין השידוחים לבין דייטים במגזר החילוני והחרדי? תני לי איזה...
אז יש לי תשובה אמיתית ומדהימה. ההבדל האמיתי הוא שכשיוצאים לשידוח, המטרה של הבחור ושל הבחורה זה חתונה. לעומת דייט במגזר הכללי, בחורה יכולה להתאהב בבחור. היא יכולה לחיות איתו, והיא מתה שהוא יציע לנישואים, והיא לא יודעת מתי הוא יציע ואם הוא יציע. זה לא...
היא אפילו יכולה להציע לו בעצמה.
גם אם היא תציע, היא לא יודעת אם זה המטרה שלו. לעומת, אף אחד לא יוצא לשידוך אם המטרה היא לא חתונה. זה לא אומר שהיא באה לפגישה, זה לא אומר שהוא החתן שלה, אבל היא באה במטרה שהוא יהיה החתן שלה, וכנ"ל הוא. זאת המטרה, אני חושב שהמטרה היא, זה ההבדל בעצם.
פרקטיקה.
כן, וגם אתה שומרים נגיעה, ויש את כל השאר הדברים. באמת זה יותר קצר. זאת אומרת, בדרך כלל אני תמיד אומרת, אם זה זה, זה זה, יודעים... את יודעת מה, יש לי ילדים, יש לי בן שנפגש עם עשרות בחורות, והוא כבר אמר, אמא, אולי יש לי בעיה. ואז כשהוא פגש את אשתו, שאני אגב הייתי השטחנית, והייתי אותה במכולת, ואמרתי, זאת הקלה שלי, הוא חזר מהדייט, אמר, אמא, זאת אשתי, ותוך שבוע הציע לה נישואים.
וואו!
כן, רוב הילדים שלי אגב, הציעו נישואים בתוך שבוע.
כן, זה שיטה שרחוקה מאיתנו, ויש בה הרבה דברים יפים, ויש בה גם הרבה פערים.
זה משהו שמאוד חשוב לי להגיד. יש שני דברים. אחד, שאחרי העונה הראשונה, פנו אליי, קרסתי, את יודעת מה, אמרתי עשרות מאות, לא, היו לי אלפי פניות, באמת, זה היה מטורף, מטורף, אגב, גם מהמגזר הכללי. צריכתי, אגב, לעשות שידוך, כמה שידוכים גם במגזר הכללי בזכות התוכנית. התקשרו אליי, התקשרו, ואמרתי, אני חייבת למצוא פתרון. כי אני לא הצלחתי, את יודעת, אני עונה ל-40 ביום, הצלחתי לעשות עוד 100 שידוכים, מה עם כל האלפים שפונים אליי וחושבים שאני סנובית, סלב, לא חוזרת, לא מתייחסת, לא, אני האישה הכי נחמדה בעולם, דרך אגב. I'm very nice, ואני מאוד אכפת לי, נורא קשה לי לפגוע באנשים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד.
אז מה הפתרון?
אז אני חברתי לאיש טכנולוגיה, ויצאתי עם אפליקציה לשטחנים, שטחניות חינמית, בורתי, כל אחד יכול להירשם, יש לי מלא שטחניות שם יחד איתי.
אה, זה גם לשטחניות, זה כדי להשתדך, זה כאילו טינדר, טינדר של הדוסים.
של השטחנים והשטחניות.
הבנתי.
זאת אומרת, אם את נכנס...
איזה כיף שאת ממציינית.
נכון?
באמת.
אז בורתי, כל אחד, אני רוצה שישמעו את זה, בורתי, ו-ו-ו-א' רשתתיות, יש אתר, תרשמו, אני שם, אני אראה את הכל, אתם לא תיעלמו לי סוף סוף.
לא להיעלם, לא להיעלם.
כן, עכשיו עוד משהו.
לא, אנחנו חייבים לסיים, שרה, אנחנו...
רגע, אבל אחרון, היום יש פרק חדש היום, והיום עם כל הדיבור של הצבא והמתגייסים, אז יש גם בחור שעשה צבא, אנחנו מנסים לאחד את כל
המקום. אז הנה, אז יש כן נסים לעסוק בהם, כאילו המצב כן משפיע פנימה. וור, תונת החתונות, הערב אחרי החדשות. גם איתך, שרה פרטר, השטחנית בוורט. ביי, להתראות.
תודה רבה, ביי.
בוקר טוב, אראלה.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, יש לי עוד רעיון למפעל הפיס. לא, כי פשוט זה כבר, אני כמה זמן רציתי להגיד לך את זה. אולי מפעל הפיס יכול גם לתת, נגיד, כי פשוט לפני כמה ימים אני נאלצתי להחליף פנצ'ר.
אוקיי.
אז אולי מפעל הפיס יכול לתת קישורים גם.
קישורים לאן?
להחליף פנצ'ר. נגיד, אני זוכה בקורס החלפת פנצ'ר. אני זוכה בקורס... תדעי איך לדבר עם סמכויות. אני
רגע,
זוכה...
רגע, לא? מה עם החבר'ה האלה ידידים? לא השתמשת?
לא, להם? השתמשתי, עזבי, אבל היה לי כל כך לא נעים מהילד בן ה-19, שבא כן, בשיא החום לעזור
כן, כן.
לקשישה שהיא אני חסרת היכולות הזאת, שאני לא אעמוד בזה שוב, בסדר? אני רוצה גם לעשות משהו.
את רוצה לעשות קורס בהחלפת פאנצ'ר. כן. שזה מפעל הפיס ייתן בתור פרס?
כן, לא טוב? בואי נתקשר, בסדר, אני מרגישה שאת קצת אנטי היום, בסדר, בואי נתקשר.
לא, אני לא אנטי,
לא, לא, בסדר, לא משנה,
אוקיי.
טוב,
בואי. הלו. בוקר טוב.
בוקר.
אני יכולה לדבר בבקשה עם מירי אוחיון.
אכן, את מדברת, עם מי אני מדברת?
עם אראלה ממפעל הפיס.
אני לא מאמינה.
בואי נעשה את זה כמו שצריך. קודם אני אגיד לך למה התקשרתי, ואחר כך תגידי, אני לא מאמינה.
בסדר.
טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
וואלה.
וואלה. עכשיו את יכולה להגיד, אני לא מאמינה. עכשיו זה...
אוקיי.
כן, אוקיי.
ומה עליי לעשות על מנת לקבל את ה-150,000 שקלים?
כלום. קודם כל לשמוח.
שמחה.
יופי. בדרך כלל את ככה, איך אומרים, אסופה ולא נותנת ביטוי לשמחה? כן?
כן.
לא נורא, כל אחד מקבל את זה בצורה אחרת. מותר.
אוקיי.
יופי.
תודה רבה.
אבל את שמחה.
מאוד.
אוקיי, תודה רבה.
תודה לך.
כל טוב, כל טוב, ביי.
כיף לי, כיף לי, כיף לי, זה... באמת, זה משמח אותי גם, למרות שכאילו אין לי יד בדבר, אבל אולי זה עושה לי רעיונות. אולי כן. כשאנחנו מחלקות...
את פשוט פור... איך אומרים?
פורה.
לא, פורה, אבל יש משהו מלאה כרימון.
מלאה כרימון. תשמעי, הרי לזה נשמע את בון. אני רוצה לסיים את השיחה הזאת. היא אמרה לי היום שאני מלאה כרימון.
מלאה רעיונות.
רעיונות.
כלימון.
כלימון, בדיוק. הרלה, ביי.
בואי, בואי ניפרד. רק להיום.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו. כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהרלה.
אוקיי, אנחנו סיימנו להיום. נזכיר לכל המאזינים והמאזינות שלנו שהחטופים, יש לנו עוד חטופים בעזה. ואנחנו צריכים, מה שנקרא, להזכיר את זה, ולדבר על זה, ולא לשכוח אותם, ולא להניח לזה עד שכולם חוזרים. אנחנו נהיה פה גם מחר, שיהיה לכולנו יום רגוע, סביר, ואפילו טוב. עד מחר, ביי ביי.